אנחנו בשבוע אחרי שבועיים, בשיעור שעבר, אנחנו עסקנו בברכת כהנים במקדש, ועסקנו בעיקר במשנה בתמיד. שם ראינו שבמשנה יש שתי ברכות כהנים. האחת שמתוארת בלשכת הגזית בפרק ה' במשנה א', שמתאר ברכת כהנים שנעשה יחד עם טקס של קריאת שמע, עשרת הדיברות, החלפת המשמר הנכנס והמשמר היוצא. ובצד זה יש ברכת כהנים שנייה שמתוארת בפרק ז', לאחר סיום הקרבת התמיד, על הדוכן, על המעלות, שהכהנים מברכים טעם. כן, וניסינו בפעם קודמת לטעות קצת על קנקנו של שלי ברכות הכהנים האלו. ראינו את הדעות השונות בראשונים. ברש"י היה משמע, רש"י בברכות, באמת שתי ברכות כהנים. ברמב"ם ראינו שהרמב"ם הופך את ברכת כהנים בפרק ה' לברכת שים שלום, ולא ברכת כהנים. ראינו שהתוספות אומרים שדובר בברכת כהנים ללא נשיאת כפיים. ואנחנו פה ניסינו קצת לעצמנו לברר את היחס ביניהם. דבר אחד עולה מאוד מרוב הפירושים שראינו למשנה בפרק ה', ששם ברכת כהנים במסגרת התפילה, לעומת ברכת כהנים בפרק ז', שהיא בזיקה לסיום העבודה. כן, וברכת כהנים שפרק ה', מה שלא יהיה צורת התפילה בזמן הבית, מה שלא יהיה פענוח, ודאי רואים פה חלקים שנמצאים אצלנו בתפילה, היכן שאנחנו מברכים ברכת כהנים. כן, קריאת שמע, יש פה ברכות לפני אמת ויציב, ברכה לאחרי, יש פה את הסוף שלנו של 18, שוודאי יש להניח, זה אחרי השיעור, משה נחשב עיר, ודאי יש להניח שהנוסח הוא שונה מהנוסח שלנו, כי מברכים את זה במקדש, אבל יש פה ברכה על קבלת העבודה, כן, יש פה ברכת כהנים, זה מאוד מאוד מזכיר את סיום התפילה שלנו, ואפשר לומר, זה הקו המרכזי שהלכו בו רוב הפרשנים, שיש פה מעין ברכת כהנים בזיקה לתפילה של המקדש, בצד ברכת כהנים בזיקה לעבודה של המקדש. שאנחנו קצת היינו, קצת מחלוקת איתך על זה, בפעם קודמת, האם גם ניתן לקשר את שתי הברכות הכהנים האלו לשתי הפרשיות בתורה? הרי בתורה יש מצד אחד פרשת, יש ברכת כהנים בויקרא בסיום עבודה, למרות שהיא בסיום חנוכת המזבח, זה לא סתם סיום עבודה, ושם יש נשיאות כפיים, ולפחות התיאור בפרק ז' שמתאר את נשיאות הכפיים, מצטט את הפסוקים מויקרא. כן, רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביה את ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר, וישא אהרון את ידיו על העם ויברכם. במסגרת פרק ז', רבי יהודה במשנה מפנה לויקרא, בעוד שאולי ברכת הכהנים של לשכת הגזית, היא אולי מקשרת לנו יותר לברכת כהנים בספר במדבר. כמו כן, קצת תהינו בפעם קודמת, באשר ליחס בין ברכת כהנים בגבולין לבין מקדש. זה מה שאני רוצה היום להקדיש את עיקר השיעור, לעמוד על ההבדלים שביניהם, ודרך ההבדלים לנסות לעמוד על השורש, על המהות של ברכות הכהנים האלו, האחת במקדש ובגבולין. וכאן עולה השאלה, הדמיון, הייתי אומר, בין מיקום ברכת כהנים בגבולין לבין ברכת כהנים בלשכת הגזית הוא מאוד בולט. גם אצלנו ברכת כהנים נעשית סמוך לברכת אמת ויציב, עבודה, קריאת שמע, זה נאמר בשכונה. כן? וזה במסגרת התפילה. בוא נאמר את זה כך. וכאן מעלה עולה השאלה, עד כמה ניתן לראות את ברכת כהנים שלנו בגבולין, אם כך, כיישום של ברכת כהנים של לשכת הגזית? או שמה לחילופין, ברכת כהנים בגבולין היא לא שלקחו אחת מברכות כהנים של המקדש ואמרו אותה, אלא בגבולין יש דינמיקה אחרת ויש לה מערכת כללים אחרת, כי לא כל ההבדלים שהמשנה מתארת במקדש וגבולין, אפשר בקלות להגיד שהם היו ההבדל בין פרק ה' לפרק ז'. הנה, המשנה עצמה מציינת לשלושה הבדלים. כן, אומרת המשנה כך, אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות ובמקדש ברכה אחת. מיד ניגע בפירוש לדבר. במקדש היו אומרים את השם ככתבו, שם המפורש, ובמדינה בכינויו. במדינה הכהנים עושים את כפיהם, ידיהם כנגד כתפותיהם, ובמקדש על גבי ראשיהם. חוץ מכהן גדול, שאין מגביה את ידיו למעלה מנצית, וכבר הקראתי את דברי רבי יהודה שחולק. אז המשנה מביאה כאן שלושה הסברים, ואומר, קשה לקחת את שלושת ההבדלים האלו, וללכת לפרק ה' ולהגיד שזה היה בדיוק במתכונת הזאת. ולכן, אולי למרות שזה מפתה אותי, כן לחתור בכיוון הזה, צריך בזהירות לומר שזה לא כל כך פשוט. כלומר, יכול להיות ששורש ההבדל בין מקדש וגבולין הוא עמוק יותר, הוא שונה רק מאשר ההבדל שהיו שניים. ואני רוצה קצת לנסות, לא קצת, אני רוצה לנסות להתעמק ולהבין מה שורש ההבדלים, אבל מה שאני מציע הוא שלא נערוך את זה, נציע יסוד, ואז נראה, ניישם אותו, ואז נעשה כמו שעושים בחקירות של האחרונים, ובואו נעבוד הפוך, בואו נעבור פרט-פרט, ננסה לדובב את המקורות, ודרכם לראות מה היסודות, מה ההבדלים, מה משמעות ההבדלים האלו, שאני כבר מקדים, שבצד שלושת ההבדלים במשנה, בגמרא אחרת עולה עוד הבדל, וברמב"ם עולים עוד הבדלים. וגם אותם ננסה להתבונן דרכם, לנסות להבין מה זה ברכת כהנים בכלל, ומה זה ברכת כהנים במקדש ובגבולים. בואו נתחיל מהשלוש ברכות והברכה אחת. למה הכוונה? למה הכוונה שבמקדש היה רק ברכה אחת ובגבולים שלוש? אז הגמרא בסוטה, בדף מ עמוד ב, ראיתי את זה בדפים, מי שאין לו גמרא, הגמרא אומרת כך, בכל כך למה? לפי שאין עונים אמן במקדש. יש לנו הלכה שמי שמחזיק גמרא יכול לראות בצד, שמופיע במקבילות בתענית וברכות, זה מופיע בתוספת התענית ותוספת הברכות, מסיבה פשוטה. תוספת התענית מתארת תפילות תענית וכולל תפילות במקדש. ושם נקבע הכלל הזה שבית המקדש לא עונים אמן, ורש"י כאן מסביר שהיות ובגבולין עונים אמן, אז האמן לוקח את שלושת הברכות של ברכת כהנים וקוטע אותם לשלוש ברכות. ברכה השם וישמריך, הקהל עונה, אמן, ברכה אחת. יאר השם פניו אליך וחונך, הקהל עונה, אמן, ברכה שנייה. ישא השם פניו, אמן, ברכה שלישית. לעומת זאת, במקדש לא עונים אמן, ולכן אין מה שיחתוך את הברכות, או בלשון אחרת. לפי ההסבר הזה אומרים אותו טקסט, הכהנים אומרים את טקסט של במדבר, שלושת הפסוקים, אבל היות והעם לא מגיב, היות והעם לא עונה אמן, הרי שזה נחשב יחידה אחת. כן, והגמרא ממשיכה, תנו רבנן, מניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר, קומו וברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם. ומניין שעל כל ברכה וברכה תהילה, שנאמר, ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה, על כל ברכה וברכה, תן לו תהילה. כן, מסביר כאן רש"י, כן, שהמקור הוא בספר עזרא כתוב, שכל הברכה שהיו מברכים במקדש, כך היו מברכים, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם למגן אברהם, וכן הם חיי אמיתים. כן, וכשהולכים לתוספת בתענית, אני אקריא אותה, תוספת אומרת כך, במקדש מה הן אומרים? ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואין עונים אמן במקדש. מניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר, קומו וברכו את השם אלוקיכם. איך זה מהווה מקור לדין הזה שלא עונים אמן? מניין הכל ברכה וברכה ועל כל תהילה ותהילה וכו'. אז אני חושב שההסבר הוא פשוט. אנחנו צריכים קצת לעשות להבין, שני שנשאל למה אין במקדש אמן, מה זה אמן? מה תפקיד האמן? וכאן, כן, בבקשה.
בשני אפילו שאנחנו דנים באמן, קשה מאוד להבין איך אם המשנה הייתה רוצה להגיד שלושה ברכות בגבולין, היא לא רק אומרת שבגבולין אומרים אמן ובמקדש לא אומרים אמן. במקום להגיד את זה טוב. פשוט, היא אמרה שלוש כן. ברכות.
אתה מעורר כיוון שאני דווקא בחרתי לא ללכת בו, ולהיות ואתה מכריח אותי, אז אין לי ברירה, כן? כלומר, אני פשוט אמרתי, אני אזרום עם הסבר הגמרא. אתה בא ואומר, הסבר הגמרא נראה בעיניך מוקשה, ולכן מה אתה בעצם מציע? פשוט אני דנתי בזה עם משה בשבוע שעבר. אתה מציע שאנחנו בכוחות עצמנו ננסה לפענח מערכות שלוש ברכות בברכה אחת, בעצם נציע הסבר אלטרנטיבי לגמרא, ברמת הפשט של ספרות התנאים. נכון, זה מה שאתה מציע?
זה אני לא יודע, אבל מה שהגמרא...
אתה לא יודע מה להציע, אבל זה מה שאתה מציע, אבל אני אעזור לך. כלומר, אתה בעצם אומר, ההסבר של הגמרא נראה לי מוזר, כן? ואני בשבוע שעבר הראיתי למשה, אז הבאתי את ספרו של בנוביץ, הפירוש שלו על גמרא ברכות, שם הוא רוצה להציע שבכיוון שאתה מבקש אותו, בסדר? דווקא כמו שחשב שזה מסתבר. הוא רוצה להציע ש... אם אתה הולך למשנה מסכת תמיד, פרק ה', אז יש שם אמת ויציב זה ברכה, אחת עבודה זה ברכה, ברכה. שנייה ברכת כהנים זו הברכה השלישית. הוא רוצה להציע שכשאומרים שלוש ברכות, ברכה אחת, לא מתכוונים ברכת כהנים שתהיה מחולקת לשלוש או אחד, אלא שברכת כהנים היא אחת מהברכות. וכשאומרים ברכה אחת, מתכוונים רק ברכת כהנים, השלוש הפסוקיה. וכשאומרים שלוש ברכות, הכוונה שברכו עוד ברכות. כך הוא רוצה להציע, זה היה מסביע את רצונך, כן? אם הדבר הזה יתיישב לך על הלב, כן? לי יש ספקות בדבר, אבל היות וביקשת, אז אני, I deliver, כן? בכל מקרה, אני בכל זאת, גם אם זה פירוש שנכנס, ודאי שצריך גם ללמוד את הגמרא, לעשות לפענח, ולעשות להבין מה זה אמן. אז קודם כל, איך אמן מגיע לברכת כהנים או לברכה, אתם כבר צריכים לדעת, כי אתם לומדים סוטה כבר כמה חודשים. איפה בתורה מופיע אמן? בברכות או קללות? קודם כל, זה לא מאוד מאוד מפתיע שיש אמן בברכה או קללה. הוא מתואר במעמד הר גריזים והר עיבל, כולל אם אני חושב, בודק איפה אומרים אמנין בתורה, אז יש גם אמן אחד שנעשה במקדש. עם הסוסותה, וגם זה למדנו בפרק שלנו, בדף למד ב', ושם זה קורה במקדש. אם נשאל את עצמנו, מה טיב האמנים האלו שמתוארים שם? אבל בסוטה זה לא בהקשר של ברכה, זה בהקשר של עלה, כן, של כללה. כן. מה טיב האמן הזה? כן. או נאמר את זה בצורה הבאה. יש פה שני יסודות שצריך לשים לב עליהם, שמתרחשים דרך עניית האמן, עוד לפני שנבין למה במקדש לא. אבל יש פה שני יסודות שפעים את זה ביטוי. ראשית, זה יסוד שיעלה לא מעט במהלך הלימוד, שהמעמד הברכה זה לא שותף בו רק המברך, אלא גם המתברך שותף בו. הוא אמנם אולי פסיבי, אולי הוא לא מדבר, אבל הוא צריך לקבל את הברכה. הוא צריך לכוון את עצמו להיות חלק מהמעמד הזה. אנחנו נראה במהלך הלימוד הדין של כל רם בברכת כהנים, בספרי מופיע שהדין הוא שהעם צריך לשמוע את הברכה. בראשונים נלמד היום, חלקם אומרים שיש איסור הסך הדעת מברכת, כלומר, העם צריך להקשיב לברכת כהנים. האמן הוא ביטוי מאוד חזק לזה. כלומר, יש פה בסופו של דבר מעמד שהעם שומע את הברכה, הוא מגיב לברכה הזאת. יש במחזור ויטרי דבר מדהים, הוא אומר שברכת כהנים, המתברך צריך להיות נמוך מהמברך, הוא מתרך, ירדו על הברכיים. ממש מדהים, כן, ג'סטה כזאת של, שאתה יוצר תחושה שאתה מתחתיו, שהוא מברך אותך, כלומר זה בא לידי ביטוי באדיר במרום שאנחנו אומרים, כלומר אנחנו מגיבים לברכת כהנים, העריך בזה מאוד, דברים מאוד יפים סבי, הרב סולובייצ'יק בשיעור מזכר במארי, חלק ב' יש שיעור על ברכת כהנים, זה אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם שם. כלומר העם שותף והעם נמצא פה בטקס, יש פה כהנים שמברכים והעם שמגיב, זה יסוד אחד שוודאי עולה כאן, מיד נבדוק האם במקדש העם מגיב ומה הוא מגיב, אבל זה אמן. שנית, מה האמן הזה שהוא מגיב, שהוא מסכים עם הדברים, מקבל על הדברים. אני רוצה לחזור לדברים שראינו במדרשי התנאים, שהמעמד של הר גריזים והר עיבל זה המעמד של כריתת ברית. וזה מסביר מאוד למה שני הצדדים. והמעמד של כריתת ברית הוא כולל הסכם, שצריך לעמוד בו. כלומר, זה הסכמה של העם לקבל על עצמו את הצד של הברוך, כולל תג המחיר של הצד של הארור, שזה להסכים, שאלו הכללים. ולשון אחרת, האמן בתפקד כהסכמה, כקבלה, הוא גם מתפקד לעתים, אני ממליץ ללכת לאנציקלופדיה תלמודית, לערך אמן, הוא בכרך ב', הוא זכה והוא באלף, אז אפשר לקרוא את הערך, כמו עוד בזמנו של הרב זאבין, אז הערכים הם לא 500 עמודים, ואפשר לקרוא, ותוכלו לראות, גמרא בשבועות דף למדי, והרב זאבין שם כנראה כתב את הערך, הוא מסביר את זה מאוד יפה, יש לאמן כמה תפקודים, זה לקבל דברים, זה גם להתפלל על דברים, כלומר, התגובה של האמן היא מצד אחד הסכמה וקבלה, מצד שני גם יכולה לתפקד כתפילה. תסתכלו עלינו ביעלה ויבוא, כן? זוכרנו השם בוא לטובה, אמן, זה לא שאנחנו מסכימים, אלא אנחנו מבקשים שזה יקרה. כלומר, אתה שומע מישהו שאומר תפילה, אתה אומר אמן, אתה מצטרף אליו, אתה מתפלל לאחריתו. זה אמן. ברגע זה באים אומרים שבמקדש לא אני מאמן. לא אני מאמן במקדש. וכשאני חוזר לתוספתא, מה אני מגלה? וזה חשיבות התוספתא בתענית. זה ציר שילווה אותנו היום בבירור שלנו. האם זה הבדלים בין שני ברכות כהנים? המשנה מביאה רשימה של ברכת כהנים בגויים מקדש, ומה שבעצם עולה מהתוספתא בתענית, שזה הבדל לא בין ברכת כהנים אחד לשני, אלא זה הבדל בין גבולין ומקדש. הוא אמר את זה בצורה אחרת, שאדם נמצא במקדש, עמידתו לפני השם היא שונה מאשר עמידתו לפניו בגבולין. ולכן במקדש מגיבים אחרת לנוכחות האלוקית. ולכן יש תגובה שונה. כן? וכך, אם בגבולין אתה מדבר כל הקדוש ברוך הוא רק בכינוי, גם זה בגמרא בלמד זין, המקור הוא מהספרי, שהיא באה להסביר את ההבדל השני, סליחה למד חי, את ההבדל השני של הכינוי מול, מול, מול השם ככתבו, אז יש פה שני הסברים בגמרא. הסבר אחד אומר, אני מקריא, נאמר כאן ושמו את שמי ונאמר לאלן לשום את שמו שם. מה לאלן בית הבחירה, אף כאן בית הבחירה. רבי יושע אומר, אינו צריך, היום אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך, בכל מקום סל כדעתך, אלא מקרא הזה מסורס הוא, בכל מקום אשר אבוא אליך ברכתיך, שם אזכיר את שמי. יש פה שני הסברים, שאחד אומר זה דין בברכה, והשני אומר זה דין כללי במקדש. כלומר, כשאני בא לבחון את ההבדלים ברכת כמקדש לגבולין, אני צריך לבחון אולי שאלה יותר יסודית, יותר מטרימה. ומהו ההבדל בין גבולין ומקדש? והשימוש בכינוי בגבולין הוא כי הקדוש ברוך הוא מחוץ למקדש, הוא נסתר. אפילו במקדש השכינה שלו היא נוכחת, היא גלויה. אתה עומד לפני השם שמשרה את שכינתו על הבית. אני רוצה גם להזכיר, אני חושב שזה כבר הוזכר פה יותר מפעם, אבל בכל מקרה, אני אחזור על זה. שאנחנו רגילים היום יותר לתפיסה יותר אימננטית של האלוקות. כלומר, לא צריך להגזים עד התפיסות החסידיות. אני עובד עם אנשים היום שחלקם ממש מאמינים באימננטיות של האלוקות. אני לפעמים חש קצת שהם פגנים, לא יודע, כאילו. מפחיד אותי שאומרים לי שהשולחן הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בשולחן, לא יודע. הקדוש ברוך הוא שלי הוא טרנסדנטי. ואנחנו כן רגילים לחשוב שהנוכחות שלו מורגשת בכל העולם. כלומר, שולחן קיים בזכות זה שהוא נותן לו, קיים אותו. לא שהוא זהה איתו, כן? בכל זאת, אנחנו רגילים שהאלוקות היא בכל העולם, כן? ויש סימנים מאוד ברורים מספרות חז"ל, שמהם עולה שהקדוש ברוך הוא נמצא איפה? בבית המקדש, שם הוא נמצא. אתה רוצה ללכת לקדוש ברוך הוא, לך לבית שלו, הוא לא נמצא בכל מקום, יש לו בית. ושכינה במערב דווקא, ויש דעה בגמרא בבבא בתרא, מפנים דווקא למערב, כי השכינה היא דווקא שם. זה נותן שוני מוחלט לחלוטין מהחוויה הדתית, מהעמידה לפני השם מחוץ למקדש לבין בתוכו. במקדש אפשר לגלות את שמו, כי במקדש הוא נוכח, הוא גלוי, הוא נמצא שם, לעומת גבולית ששם הוא רק בכינוי. ולכן אומרת התוספתא, שיהודי שמתפלל במקדש, אז הוא מתייחס, הוא פונה לקדוש ברוך הוא אחרת מאשר שהוא פונה אליו שהוא בגבולין. בגבולין הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ועונים לו אמן. לעומת זאת, מה עושים במקדש? במקדש עושים דבר אחר, קומו ברכות השם אלוקיכם. זו החוויה הדתית של המקדש. כי מניין, אני קורא את התוספתא, מניין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר קומו וברכו. ואני חושב שהפירוש המסתבר הוא, שהאמן זה לא תנועה של לברך. אמן זה תנועה אחרת. במקדש אתה לא אמור לענות אמן, אתה אמור לברך את הקדוש ברוך הוא. ולמה דווקא במקדש אתה אמור לברך אותו? כי במקדש אתה עומד בהיכלו של מלך, אתה נמצא לפניו. וכשאדם בא למלך, אז הוא מברך את המלך. ומה זאת, המרחק שקיים דווקא בגבולין, זה שהוא נסתר, אתה לא עומד לפניו, אתה לא פונה אליו בברכה כל כך שלמה וגלויה, אלא הפנייה אליו כוללת גם אמן. כמעט הייתי אומר, אמן זה לדחוף בעלייה. כי מה זה אמן? הלוואי שיתקבל וכולי, כלומר אתה נמצא ופה אני רוצה להדגיש, גם מחוץ למקדש, אתה מתפלל אליו, כלומר גם מחוץ למקדש, אתה פונה אליו, אבל בצורה מאוד שונה, ולכן מחוץ למקדש, פונים לקדוש ברוך הוא, ועדיין מה עושים? פחות שמות, פחות שבחים, ועוד אומרים אמן. בתוך המקדש, החוויה הדתית תיקום וברכות השם. זאת החוויה הדתית של מקדש, שמתוארת כאן, ולכן מה מתואר כאן, בתוספת התענית, שברכו ברכות במקדש, לא אמרו ברוך אתה השם, מגן אברהם, אלא ברוך אתה השם, לוקח ישראל מן העולם ועד העולם, מגן אברהם. זה מה שמתואר כאן בתוספת. כשהגמרא בבבלי, ג'ולי, לוקחת את זה לברכת כהנים, כן? מה שהיא בעצם מנסה לומר לנו הוא, שכשאתה מברך ברכת כהנים בגבולין, אתה לא נוכח באופן מלא ישיר לפני הקדוש ברוך הוא, וכן ברכת הכהנים שלך כוללת אמנים, לעומת זאת, כשאתה נמצא במקדש, אמן לא מתאים לצורת עמידתך לפני שני האלוקים, מה שלא נאמר בגמרא בכלל ולא ברור, כאן יש מחלוקת מאוד מאוד מאלפת בין הראשונים, האם העם הגיב משהו בכל זאת לברכת כהנים במקדש?
מה שמתאר פה, כתוב בגמרא, מניין שאומרים אמן במקדש, הוא מתאר איך המברך מברך את הברכה.
שאלה טובה.
מה זה?
אני לא יודע. אבל אני אספר לך פה מחלוקת מאוד מעניין בין הרמב״ם לבין התוספות. הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות נשיאת כפיים, מרוב הדפים אני חושב, ובסוף הלכות תפילה, אז הרמב״ם, כשהוא מתאר את ברכת כהנים במקדש, הרמב״ם אומר, אני מקריא, כיצד ברכת כהנים במקדש, והוא מתאר יכולים לדוכן וכו', ואז אומר הרמב״ם, ואין העם עונים אחר כל פסוק, אלא עושים אותה במקדש ברכה אחת, וכשישלימו כל העם עונים, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. לדעת הרמב״ם, גם ברכת כהנים במקדש זכתה לתגובה מן העם. כלומר, הרעיון שעלה קודם, שיש הדדיות, שיש בתנועת הברכה גם השתתפות של מי שמברכים אותו ותגובה שהוא צריך להגיב, הרמב״ם שימר אותה גם במקדש. רק שיש שני הבדלים, וצריך לעשות להבין את השורש של שני ההבדלים. הבדל אחד הוא שזה רק בסוף כל שלושת הברכות ולא בין ברכה לברכה. וההבדל השני הוא מה עונים? במקום לענות אמן, עונים בתוספת בתענית, הרי היה כתוב, נכתב, שכשאתה אומר ברכה, אתה אומר ברוך אתה השם לוקי ישראל מן העולם ועד העולם, מגן אברהם וכו'. הרמב"ם אומר, בסוף ברכת כהנים זה מה שאמרו, ברוך השם לוקי ישראל מן העולם ועד העולם. התוספות בסוטה חולקים על זה. תוספות בסוטה, יש להם שאלה מאוד מעניינת. תוספות אומרים, מה אתה אומר שבמקדש לא היו עונים אמן? היו עונים משהו אחר, מה היו עונים? ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. והתוספות... והתוספות שואלים, אז למה אתה אומר שזה לא הפסיק את ברכת כהנים? הרי בכל פסוק בברכת כהנים, השופעה אחת של שם השם, ולכן כל פסוק בברכת כהנים כלל תגובה של העם, לא בסוף הפסוק, אלא באמצעו, שבו העם אמרו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולכן אומרים, מה מדובר פה? אם התוספות אומרים כך, תאימה, אבל לא היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד שהיו שומעים שם הקדוש כנתנן מסכת יומה. כן, וזה היה הפסק גדול, מעניית אמן, מהתארם הזה, היו משתחווים וכו', כן? זה תארם מאוד גדול. ועוד שהיו נופלים על פניהם, שרים כשהיו שומעים את השם מפי כהן גדול, בשעת הגרלה, היו נופלים על פניהם כדי איתה בירושלמי, וכו' וכו', אני מדלה קצת. ועד התוספות אומרים, ושמה היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד לאלתר, כשהיו שומעים שם הנכבד והנורא, ולא היו ממתינים עד סוף הפסוק. כלומר, לא אחרי וישמריך היו אומרים ברוך שם, אלא מיד אחרי השם. זה כמו מישהו הגיע אומר ברוך הוא ברוך שמו. אני גדלתי על מסורת הגרז, אני לא אומר ברוך הוא ברוך שמו, אבל אלו שעונים זה אותו דבר, אתה שומע את שם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להגיד ברוך הוא ברוך שמו, ואצל עדות המזרח גם בברכת כהנים, אומרים ברוך הוא ברוך שמו, שומרים את שם השם, אז התוספות אומרים, אבל זה לא מפסיק אותו לשלוש ברכות. ולפי שלא היו מפסיקים מפסוק לפסוק, חשיק כמו ברכה אחת, שבואו נתרגם את זה למונחים למדניים. התוספות אומרים, אכן הייתה תגובה של העם, אבל התגובה של העם היא לא הייתה תגובה לברכה, הייתה תגובה לשם שמיים. ולכן זה נחשב ברכה אחת. זה אלו דברי התוספות כאן בסוטה. כן, ברכה, בבקשה.
התגובה, כאילו, אם אנחנו אומרים שהתגובה היא רק בשביל השם, אז זו תגובה מאוד שונה.
נכון.
זה שאנחנו אומרים, זה לא רק שהוא שלוש פחות
מול ברכה
אחת, אבל
התגובה
עצמה היא בכלל לא...
את צודקת, את צודקת. הראש, בפירושו לתמיד, הראש אומר שלדעתו לא אמרו ברוך שכבו מלכותו עולם ועד, וזה גם פשט הרמב״ם. כלומר, מי שלומד רמב״ם בחוד תסיעת כפיים, הוא לא רואה לנגד עיניו שגם אמרו ברוך שכבו מלכותו עולם ועד לכל שם, וגם אמרו בסוף, ברוך השם אלוקי ישראל, למרות שבלומדס היה אפשר להצדיק את זה. אחד זה תגובה לשם, והשני זה תגובה לברכה, אבל ברמב"ם לא משמע ככה, והראש מפורש אומר שלא, והוא גם מסביר. פה נוגעים עוד פעם הנקודה שעשיתי קודם להציף אותה. הראש אומר שזה לא דין שבמקדש, כל פעם שאומרים שם השם צריך להשתחוות, זה מתאים דווקא ליום כיפור. בגלל המעמד של היום, בגלל התוכן של היום. אז ביום כיפור, הזכרות השם השונות מחייבות להגיד ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, אבל לדעתו בברכת כהנים, אתה נמצא בברכה, ולכן אתה לא מגיב לשם. במילים שלי, ההסבר של הראש. יכול להגיד, יש לה מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות, מה קרה במקדש. לפי התוספות נראה שהייתה תגובה לשם השם, לא הייתה תגובה לברכה. בכלל לא יאמן. למרות זאת, לפי הרמב״ם, עולה שכנראה תגובה לשם לא הייתה, אבל כן הייתה תגובה לברכה. במובן הזה, מקדש דומה, הוא דומה לגבולים. אלא שהיו שני הבדלים. הבדל אחד היה מה הגיבו, וההבדל השני היה איכן הגיבו, האם שלוש או אחד. אני רוצה להתחיל מהתגובה. מה זה התגובה הזאת, במיוחד בקונטקסט של ברכת כהנים? בואו אני... קודם התחלתי שצריך לראות את זה בקונטקסט הרחב של מקדש גבולין, אבל בכל זאת לומדים, אנחנו לומדים ברכת כהנים, אז בואו גם נקבל את הפריבילגיה, תציין לי ברכת כהנים. התגובה הזאת היא תגובה מאוד מובנת. ברכת כהנים אומרת, לברכך השם וישמריך, אז מה עונים לקדוש ברוך הוא? מברכים אותו חזרה. ברוך השם, אלוקי ישראל. כלומר, הוא בירך אותנו, ולכן אנחנו מה עושים? מברכים אותו. אני יכול להוסיף ולדבר על זה יותר כשנתקדם בחומר, שרעיון מאוד דומה, אולי גם אני שמעתי משני אנשים שונים אותו רעיון, שניים פרסמו מאמרים, אחד תורני ואחד מחקרי, אז אחד ידע על השני, כאילו המחקרי ידע על התורני, אני ראיתי לו את זה. אחד זה אח שלי והשני זה חבר שלי בשם יהודי מאפרת, במנחם כץ, ושניהם פיתחו רעיון דומה, למה בסוף התפילה יש ברכת כהנים? אז אני אומר, מה התוכן של כל התפילה? מה אומרים? ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. כן? מה זה ברכת כהנים? הוא מחזיר לנו, הוא מברך אותנו חזרה. זה אותו רעיון, רק הפוך, כן? כלומר, רעיון הזה הוא רעיון מאוד יסודי בספר דברים. ההדדיות שביחסים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כן, בספר דברים, למשל, אחד מהרעיונות המאוד בולטים הוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, וישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא. וחכמים דאגו מטבע של ברכה, של קריאת שמע, להכניס את זה. כפי שאומרים, ואהבת את השם אלוקיך, אז מה אנחנו אומרים? אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, הבוחר במה ישראל ואהבה. כלומר, הוא אוהב אותנו, ואנחנו אוהבים אותו. זה יחסים הדדיים, זה מתקיים הרבה במסגרות של ברכת כהנים, ברוך אתה, יברכך. או במקדש, לפי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו, ולכן מה אנחנו עושים? אנחנו מברכים אותו. זה קודם כל פשר התגובה. התגובה הזאת מאוד מאוד שונה מהתגובה בגבולין, שהיא אומרת אמן. כן, ומה זה אמן? האמן זה לא לברך אותו חזרה, אלא אמן הוא להגיד, הלוואי שזה יקרה. וזה מאוד בולט בברכה הבאה, והיא ברכת שים שלום. כי מה היא ברכת שים שלום? היא תפילה שברכת כהנים תתקבל, כבר הזכרתי את זה בפעם קודמת. ברכת שים שלום היא, וישם לך שלום, היא אומרת, מבקשת, שים שלום, טובה וברכה. כנגד יאיר השם פניו אליך, אז מה מבקשים? ברכנו, אבינו, כולנו כאחד, באור פניך. כלומר, מה שנאמר, יאיר השם פניו אליך, זה פשוט תקבולת חייסטית. מבקשים שזה יתקיים, ולקראת הסוף אנחנו כבר חוזרים לברכה הראשונה, רק כבר בטוחים שכבר הכל יהיה בסדר. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת וכל שעה ושלומך הוא... הוא חוזר לברכה הראשונה. יברכך השם, טוב בינך לברך את עמך ישראל, ישמריך לא כתוב, אבל זה כמעט כתוב, כן? שלומך. לא הכל עובד. כמעט עובד, אוקיי? אבל, תראה, התנועה היא תנועת תפילה. הייתי אומר את הדבר הבא, שבמקדש, כנגד הברכה, מברכים חזרה. ובגבולין, אחרי הברכה, מבקשים שהברכה תתקבל. זה, מטב הבנתי, השורש היסודי המבדיל בין האמן לבין הברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, שכאמור בא לידי ביטוי גם שהכהנים מתפללים שהברכה תתקבל, עשינו מה שגזרת עלינו וכו', שאדיר במרום שוכן בגבורה אומר את זה, שים שלום אומר את זה. כלומר, התנועה הנפשית שמתרחשת במקדש היא שהברכה התקבלה, כבר הייתה ברכה, אז מה צריך לעשות? קיבלתי ברכה, להחזיר. לעומת זאת, זה כמו, התקשרו את מישהו שלח לך ברכה, אתה שולח לו חזרה. בגבולין, הברכה מסתיימת, אתה עדיין מתפלל שתתקבל, כי פחות ברור לך. וזה, דומני, נובע משורש העמוק יותר, שכבר הוזכר קודם, והוא שבגבולין, היות והשכינה פחות נוכחת, מברכים רק בכינוי, אז מי בעצם הוא הצינור, הכלי של הברכה? הכהנים. והכהנים הם אמנם מברכים, ופה אני לפחות מאוד מאוד מדבר אל ליבי, הדברים של הרשב"ם שלמדנו פה, שהדגיש את מימד התפילה שקיימת בדברי הכהנים. שהכהנים בעצם הם פונים אל העם, מצד שני הם לא אומרים אתם ברוכים להשם, אלא מה הם אומרים? הם אומרים השם יברך אותך. כלומר יש פה תנועה מסוימת של תפילה. והכהנים הם צינור, שהיות והשכינה נסתרת בגבולים, אז הקדוש ברוך הוא באמצעות משרתה בכהנים, הוא נתן להם את הזכות להציל את הברכה, אבל היות ובכל זאת הם רק משרתה, אז הם בעצם הם מתפללים, הם מברכים אותנו שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו, ולכן התגובה שלנו היא גם אנחנו מצטרפים עליהם באמן שזה יקרה, אנחנו עוזרים להם. למעט זאת במקדש, שהשכינה נוכחת, מברכים בשם המפורש, אז המברך הוא הקדוש ברוך הוא. וגם את כהנים יש תפקיד אחר, בואו נעבור, אני מציע שנעבור לזה עוד מעט, יש להם תפקיד אחר לכהנים, והיות והברכה באה מהקדוש ברוך הוא, אז למי אנחנו מגיבים? הברכה ישר באה, לא, ולכן אנחנו מגיבים, קיבלנו את הברכה, לא מתפללים, טוב, מה שהם אמרו, הלוואי שהברכה הוא תבוא, כן? ברכינו, אבינו, כולנו, הלוואי שזה יבוא, זה בא, הקדוש ברוך הוא הופיע, מופיע, הוא מברך, ולכן אנחנו מברכים חזרה. עכשיו, זה פחות מוצק, אבל בואו ננסה בכל זאת להסביר את השלוש אחד. כביכול בברכת כהנים בגבולין, במקדש, אתה לא מפריע באמצע. מה, הקדוש ברוך הוא מדבר, אתה לא מפריע. כן, אתה נהיה שיעורים שאפשר להפריע, נכון? שיעור כזה אפשר להפריע, לשאול. בדרשה של הרב, עוד לא ראיתי מישהו שמפריע, נכון? יש מעמד, כן? לא מפריעים בקדוש ברוך הוא שמברך אותך. אבל יש המון מקומות בחיים שלנו, אני לא יכול להגיד שהפסיכולוגיה שלנו היא הפסיכולוגיה של חז"ל, אבל שצועקים אמן הרבה, אפילו לפעמים מסתבכים, תיקחו את ברכת החודש. חד שבע, אתה אוהב, אתה לא אוהב, אתה חזן טוב, אז מבקשים לך, כן? חד שבע, הקדוש ברוך הוא, ואז על כל אחד אומרים אמן, 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 ואיפה מסתבכים? בסוף אומרים, בנאמר אמן, נכון? כן, אז צריכים להתאפק, לא להגיד אמן על השניים האחרונים, כי בנאמר אמן. או, הזכרתי קודם את יעלה ויבוא. כן, ויעלה ויבוא. זוכר השם נוקנו בו לטובה, אמן, פוקדנו בו לברכה, אמן. כלומר, יש בתפילה שלנו, כי אני מודע לקושי להשליך מההווה לעבר, אבל יש בתפילה שלנו לא מעט מקומות, שאתה נמצא בתנועה של תפילה, אתה רוצה שמשהו מאוד מאוד יהיה, כן? אתה מצטרף לבקשה על ידי האמן הזאת. זה מתאים יותר. עכשיו, האם זה עומד בשורש הדברים כאן או לא, אני לא יודע לומר. וכן, אני חושב שהנקודה היסודית ביותר היא שבמקדש, הקדוש ברוך הוא מברך, אז אתה מברך אותו חזרה, אתה פונה לקדוש ברוך הוא בברכה. ברוך השם אלוקי ישראל, אפילו בגבולין, העם מצטרפים לכהנים, ובעצם מתפללים יחד עם הכהנים, יש יותר מימד של תפילה בברכת כהנים בגבולין. עכשיו פה אני, כן בבקשה משה. אני רוצה להרחיב עוד, אבל אני אשמח לשמוע הערות. אמרתי שאפשר להגיד אמן בשיעור הזה. מותר גם להסכים איתי, לא רק להפריע. כן.
עכשיו, הרמב"ם ככלל, זה פשוט...
מה זה עוד פעם?
הרמב"ם ככלל, פשוט אני לא מבין למה... למה שמות הגמרא, זה הרמב"ם. ששואלים למה...
כל כך למה. אז רש"י אומר שאין אני מהם במקדש, אין מה להפסיק. כלומר, מקדש זה לא מקום להגיד אמן. ככה הם אומרים.
אבל כן, אז פשטות זה, זאת אומרת, בני שלא אומרים אמן, זה הסיבה שעושים ברכה אחת.
נכון.
אבל האמת היא שיש תשוב, זה לא שאלה שעונים משניהם.
נכון.
אז השאלה, למה לא עונים שם שלוש פעמים? זה לא עונה על השאלה, זה רק עונה על השאלה, אם אומרים, אין אומרים אמן, כלומר, לא אומרים שום
דבר. לא אומרים כלום.
אז...
אבל אפילו תוספות שאתה לא מגיב לברכה, לא התאפקו מלהגיד שאמרו משהו, כן?
לא, לא, אבל זה בסדר, אבל הוא מסביר את זה.
כן, אני שומע, כן.
מסביר את זה
כבר. להתראות, ברוך. כן. אני שומע, כן. אני לא יודע. לא כל דבר אפשר להסביר, לפחות אני לא יודע להסביר כל דבר, אבל כן, אני חושב שההבדל הזה בין הברוך והאמן הוא מאוד חדש, אתה צודק שבגמרא עצמה זה לא כתוב. וכאן אני רוצה לעבור ל...
לא רק שזה לא כתוב, אלא זה הגמרא לא... תשובת הגמרא לשאלה לא הגיוני. זה עיקר חסר מן הספר. צריכים עוד הסבר.
אני אגיד לך, היות ואתה מתמצא ברזי הפילולוגיה גם, שהגמרא הזאת יש לה מקבילה בתענית, די מסתבר שהגמרא הזאת מועברת מתענית. כלומר, זו גמרא מאוד לא פשוטה. כאילו, יש להניח שלו הגמרא רצתה מול המשנה ב... סוטה, לנסח ישירות על המקור הזה הסבר, הייתה מנסח אותו קצת אחרת. זה לא פותר את הבעיה. לא שדבר הוא עבר, אז הוא צריך להיות קוהרנטי כאן, אבל אולי זה מסביר למה הלשון לא רהוטה, למה יש פה פרטים חסרים.
אבל שואלים על הרמב״ם, זאת אומרת שהרמב״ם
משולה
את הבעיה.
מה זה?
אבל שואלים על הרמב״ם. כן,
נכון. אתה צודק. אני רוצה, לפני שנעבור להבדל הבא במשנה, כבר עברנו בעצם פה שני הבדלים, כן? כלומר, הבדל אחד הוא ההבדל באמן בשלוש מול אחד, לפי הפירוש לגמרא. כן, הבדל שני שצורף אליו זה השם בכינויו או השם ככתבו. כלומר, אני חוזר, עד כמה הקדוש ברוך הוא, כשמזכירים את שמו, מנכיחים אותו, הוא זה שמברך, או הכהנים, ולכן הקדוש ברוך הוא נסתר יותר. כן, בבקשה.
יש מקום לשאול למה בכלל אני מבין למה... לא אומרים את שם השם ככתבו בגבולין. אבל אם אנחנו מדברים על ציווי דברך השם ישמך כך תאמרו, אז מה היתר שלנו שלא להגיד את זה בשם ככתבו אפילו בגבולין?
כי יש דין שיש דרך איך להזכיר את שם הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל...
ויש דין שרק במקום שהקדוש ברוך הוא שם את שמו, שם אתה יכול לשים את שמו, בלשון אחרת, הקדוש ברוך הוא מחוץ למקדש, הוא לא מתגלה באופן ששם הוויה מתאר אותו ככתבו. ולכן אתה לא רשאי לומר את זה, כי זה לא, זה, במקום הזה הוא מסתר. רק במקדש הוא מתגלה ככה.
יש עוד דוגמה שיש ציווי על אמירה שכולל שם השם מחוץ למקדש, שלא אומרים את שם הגזם ואיבה. מה הם אמרו שם?
אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע. אני לא יודע. לפני שנעבור להבדל השלישי של ידי הכהנים, אני רוצה ברשותכם לצאת רגע מהגמרא, מהמשנה כאן, ולעבור לגמרא בחגיגה. זה מופע בדפים בשורה 144. גמרא בחגיגה, דף ט"ז. שם הגמרא אומרת, דרש רבי יהודה ברבי נחמני מתורגמני דריש לקיש, כל המסתכל בשלושה דברים עיניו כהות. בקשת ובנשיא ובכהנים. בקשת דכתיב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם הוא מראה דמות כבוד השם. ואינו הקשת מהווה התגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם ולכן, טוב יש ברכת קשת, כנראה לראות מותר אבל להתבונן אסור כי זה להסתכל בשכינה. בנשיא דכתיב נתת מהותך עליו, זה לא נשיא המדינה, זה משה רבנו, כן? גם יהושע. כלומר ההוד האלוקי גם נמצא שם, והשלישי, תראו את הגמרא, איזה דגש. המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש קיים, שהיו עומדים על דוכנן וברכים את ישראל בשם המפורש. וכאן עולה באופן מפורש בגמרא הזאת, בדרשה של התורגמן של ריש לקיש, שבמקדש ההסתכלות בכהנים היא בעצם הסתכלות בשכינה, פשוטה של גמרא, שזה רק במקדש. כלומר, יש הבדל במקדש לבין גבולים. במסכת מגילה, יש משנה, אנחנו עוד נלמד אותה בעזרת השם, בפרק שלישי. סליחה? שאלה טובה. את רומזת שאולי בזמן בית המקדש, גם מחוץ למקדש כך. יכול להיות. יכול להיות, דעה רווחת בראשונים, אולי מה שאת אומרת זה הסבר של רש"י. הגמרא במשנה במגילה אומרת, כהן שיש בידיו מומין לא יישא את כפיו. בעזרת השם נגיע, האם זה משום שבעל מום פסול לברכת כהנים? יש בירושלמי שרידים של דעה כזאת. הבבלי דוחה את זה כי הבבלי אומר שברכת כהנים איננו עבודה. ולכן ההסבר שניתן כאן הוא שהעם מסתכלים בו. הוא אומר כאן רש"י, ואם העם מסתכלו בו, אז מה סורה? כאילו אדם שהוא קצת חריג במראה הגופני שלו, מושך תשומת לב. אז אומר רש"י, לפי שהעם מסתכלים בו, ואומרים למסכת חגיגה, מסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם, עיניו כאות, לפי שהשכינה שורה על ידיהם. ועל זה שואלים תוספות בחגיגה, ודף ט"ז, בואו נקרא את זה, ומירי, שזה נגד פשט הגמרא שם בחגיגה. כן, התוספות אומרים שמה, מכאן קשה על פירוש רש"י, פרק ג' דמגילה. והלייטה הם אומרים על דברי רש"י, דמסכינה דווקא בזמן שבית המקדש קיים, ואילו אתם בגבולים, מן המקשה מן אבא גמרא וכו'. ונראה לפרש הם אומרים, דאף בגבולים מי צר משום מסך הדת. ואך איתה בירושלמי. דעתם, אמר רבי יוסי, ידע אמרה שאסור להסתכל בכהנים שעה שהם מברכים את העם, אמר רבי חגי, כלום אמר אלא משום מסך, ענה מסתכל ולמה סך לדעתי. כן, התוספות מתעקשים לקיים את ההבדל הזה. מה שהתוספות לא מסבירים כל כך זה מה זה הסך הדת הזה. אז ראשית, הוא בעליל, הוא מתקשר לדברים שנאמרו פה קודם, שהעם חייבים להקשיב, שהעם שותפים. וכשהולכים לרמב״ם, רואים דבר ממש נפלא. הרמב״ם מצד אחד מפרש את המשנה במגילה כמו התוספות, שמשום מסך הדת, אבל הרמב״ם מוסיף שם שתי מילים שהן מוסיפות גם הסבר וגם עומק לדברים. כן, הרמב״ם כותב במשנה תורה, זה בהלכות נשיאת כפיים, פרק י"ד, הלכה ז', כשיהיו הכהנים, זה שורה 155, כשיהיו הכהנים מברכים את העם, לא יביטו בעם ולא ישיחו דתיהם, אלא יהיו עיניהם כנגד הארץ כעומד בתפילה. ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שהם מברכים את העם, כדי שלא ישיחו דעתם. אלא כל העם מתכוונים לשמוע ברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינם מביטים בפניהם. רמב"ם כאן מתאר איסור הסך הדת הדדי, הן של הכהנים והן של העם, אבל הוא, לגבי הכהנים הקפיד מה להוסיף? כעומד בתפילה. כן, ודומני שזה לא רק שזה כעומד בתפילה, כמו שבתפילה עיניהם כנגד הארץ גם פה, אלא זה עמוק יותר. כשהולכים ללכות תפילה, זה נמצא בעמוד הבא, מי שרוצה להסתכל, שהוא משורה 174, אנחנו רואים איפה מגיע הצורך של אי הסך הדת בתפילה. רמב"ם שם אומר, כיצד היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, ואחר כך להתפלל בנחת ובתחנונים וכו'. כלומר, חוויית התפילה, או איסור הסך הדת בתפילה, מה מקורו? כי אדם בתפילה עומד לפני המלך. דיינו, גם ברכת כהנים שנאסר בה להשיח את הדעת, כמו עומד בתפילה, הוא משום שגם בברכת הכהנים, האדם צריך לכוון כאילו הוא עומד לפני השכינה. אבל הייתי מוסיף, שאולי זה יותר מזה, אם קודם הזכרתי את הרעיון, שאולי ברכת כהנים בגבולין, זה יותר תפילה שהקדוש ברוך הוא יברך, אז צריך שהכהנים בברכת כהנים יהיו כמו עומד בתפילה, משום שהם בעצם, הם מתפללים. הם מתפללים לקדוש ברוך הוא שהוא יברך את ישראל. ועל רקע הדברים האלו אולי נכון לומר קצת יותר לחדד את היסוד ההבדל בין מקדש לבין גבולין ביחס לברכת כהנים. יש פה בשורה גדולה ברמב"ם הזה. וכנגד כל מה שאני מנסה להדגיש, כמה המקדש שונה מגבולין, ויש כאן בשורה גדולה שאפשר לעמוד לפני השם בכל מקום, גם בבית שמש, אפילו בארצות הברית. כן? אפשר לעמוד לפני השם. כלומר, העמידה לפני השם איננה רק במקדש. ועם זאת עמידה אחרת. כשאדם עומד לפני השם במקדש, הוא עומד לפני השם הנוכח, המתגלה. ומה שבעצם אומרת הגמרא בחגיגהו, שעל ידי הכהנים, מי נמצא? השכינה נמצאת שם. או כמעט הייתי אומר, מה תפקיד הידיים של הכהנים? להנחיח עליהם את השכינה. זה תפקיד ידי הכהנים. כהנים, על ידיהם השכינה יורדת, והשכינה היא זאת שכאמור, היא מברכת, לכן אסור להסתכל. בגבולין, לעומת זאת, ופה ההסך הדעת הוא ממש מלמד על התנועה הנפשית השונה. השכינה, אפשר לעמוד לפני השם. אבל השם לא מתגלה, ידי הכהנים, השם לא נגלוי שם. השכינה לא נוכחת בגבולין. אתה עושה דבר אחר, אתה מתרכז בעצמך, בדיוק. אתה פונה אליו. אתה מחפש אותו. הקדוש ברוך הוא לא תוכל לראות אותו, אבל אתה יכול לחפש אותו. בגבולין, התנועה הדתית, חוויה הדתית היא חוויה של תפילה, שהיא פנייה להשם. שאתה פונה אליו, אתה מחפש אותו. ובהקשר הזה, לכהנים יש תפקיד שונה. יש איסור היסח הדעת, ולכן אל תסתכל בידי הכהנים, כי זה יפריע לך להתרכז. אבל אם תסתכל לידי הכהנים, לא תראה את השכינה, כי השכינה לא שם. בעצם הייתי אומר, שרק הזה הייתי מחדד, שלכהנים יש תפקיד שונה בשני המקומות. התפקיד של הכהנים בגבולין הוא התפקיד להיות אנשי האמצע, במובן שהם אלה שהם בשם הקדוש ברוך הוא פונים לעם כדי להתפלל יחד עם העם לפנות חזרה לקדוש ברוך הוא. כמו הכהנים הם המברכים בתנועה של ברכה ותפילה יחד. למה זאת במקדש? המברך הוא הקדוש ברוך הוא. הוא המברך. ולכן אני חוזר. פונים אליו חזרה, ברכו את השם. לכן הגמרא בחגיגה אומרת שהשכינה נמצאת שם, אסור להסתכל. בעצם תפקיד הכהנים הוא שהשכינה תהיה. אבל רק הזה, אני רוצה לבחון איתכם מה שאת ההבדל הנוסף במשנה, שדווקא במבט ראשון הוא לא מסתדר עם כל מה שאני עושה לפתח פה, וזה המצב של ידי הכהנים, הבדל השלישי במשנה. כן, מה אומרת המשנה? שבגבולין הכהנים ידיהם כנגד כתפיהם, ובמקדש מעל ראשיהם. עכשיו אני כבר שאלתי אתכם בשיעור הראשון, באיזה מצב כפות הידיים שלהם נמצאות. אנחנו רגילים שמכת כהנים זה ככה. אבל כשידיהם מעל ראשיהם, הכוונה ככה? אולי הכוונה, אולי ככה? מה אתם אומרים? אז הזכרנו באותו שיעור את שלמה שנושא את כפיו. ואצל שלמה זה מאוד ברור שהוא נושא את כפיו ככה, נכון? אבל דווקא בארון מה נאמר? שהוא נושא את ידיו אל מי? אני חוזר לפסוק בויקרא. ועשה ארון את ידיו, מה כתוב? אל העם. אז זה היה ככה? או ככה, מה אתם אומרים? צריך לצלם בווידאו את השיעור. זה לא נכנס לה. טוב, זה לא עובד. בסדר, אבל... אני אגיד לכם, אם התנועה הזאת היא ככה, דווקא זה נראה יותר כתנועה של... של תפילה, נכון? ודווקא זה כתנועה של, של ברכה, נכון? ואז כל מה שאני אומר לא, מתקלקל, נכון?
אם שניהם אותו כיוון בקשר לכף, אז השאלה היא השכינה. כן. אם השכינה בידיים או אין שכינה בידיים.
כן, זאת אומרת, אתה רוצה להציע שהידיים ככה, כנגד הכתף, מה בעצם הוא עושה? שהידיים הם...
שלו.
כן, כאילו, אני מברך. אני מברך את הילדים שלי, אני לא עושה ככה, כן? כלומר... כשנעשים גבוהים לאשתי זה כבר ככה, כן. אז יש לנו בן אחד שהוא תמיד יורד ככה, הוא גלמת מחזור ויטוי. הוא חמוד כזה, זה הכי חמוד לכולם, כן. הוא גם הכי גבוה והכי חמוד. של הגדולים, כן. לצח את החמידות של בני ארבע אי אפשר. לא, אבל זה נכון, היא כבר יש לה את זה. אני עוד מתמודד עם הגובה שלהם. אתה אומר נכון, כלומר, זאת תנועה שאני מברך, כלומר, המעורבות של הכהן, אני רוצה להציע שהיא נמצאת פה. לעומת זאת, התנועה הזאת או הזאת, כן? כלומר, אולי באמת אפשר להציע, אפשר לקוות שזה יכול להיות נכון, כן? שזה, עוד פעם, כי הידיים הן המקום שבו השכינה באה כדי לברך. ידי הכהנים, זה הגמרא בחגיגה, שהשכינה נמצאת שם.
אתה אמור לראות בעיניים שלך את השכינה, וזה מה שקורה בבית המקדש.
יפה. אוקיי.
הרעיון
הוא שאתה רואה את השכינה שם. כן, יפה. עכשיו, לסיום, אנחנו צריכים מיד לסיים, אני רוצה רק בקצרה להוסיף עוד שני הבדלים שמופיעים ברמב״ם, ולא בגמרא. הבדל אחד, הוא נוגע, אני אתחיל מזה שיותר קל לי להסביר אותו, בסדר? הבדל אחד נוגע לכל הטקס של ברכת כהנים, שעוד נעמוד עליו, והוא שברכת כהנים המתוארת, כוללת בתוכה שילובים של תפילה וברכה. ואני אקריא לכם פה בקצרה. כיצד היא נשיאת כפיים? בגבולים. והרמב"ם פה מדגיש, בגבולים. בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, כשיאמר יצא כל הכהנים מבית הכנסת, נעקרים ממקומן, והולכים ועולים, ואז עומדים פניהם למול ההיכל, ואחוריהם כלפי העם. כלומר, למי הם פונים? הקדוש ברוך הוא. כמו העם. ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם, כלומר, הם עדיין לא בג'סטה של ברכה. נדבר על זה כשנגיע. עד שישלים שליח ציבור ההודיה, מחזירים פניהם כלפי העם, שם מתחילה תנועת הברכה באמת. פושטים אצבעותיהם, ומגביעים ידיהם כנגד כתפיהם, ומתחילים מברכך וכו'. כשישלימו הכהנים, אז מה הם צריכים לעשות? זה חלק מהטקס של ברכת כהנים, להסתובב חזרה. כהנים מחזירים פניהם כלפי הקודש, קופצים אצבעותיהם, כאילו הם צריכים לחזור לה, כאילו, הייתי אומר, זה כמו בטריה, שהם טענו אותה, ועכשיו הם פרקו אותה, כאילו, הם כלום, הם רק צינור. הם לא באמת המברכים. ולכן חשוב לחזור למצב הקודם, עד שגמור ברכה חוזרים למקומם. ואני רוצה גם להזכיר, שמה עושים את הכהנים כשהם גורמים לברך הם? הם מתפללים שהברכה תתקבל. תעבר להלכה ת' כיצד ברכת כהנים במקדש? הכהנים עולים לדוכן אחר שישלים, ומגביעים ידיהם למעלה על גבי ראשיהם, אצבעותיהם פשוטות, חוץ מכהן גדול וכו'. כל הטקס הזה לעמוד מול המקום. ולהסתובב, לחזור, לא קיים במקדש. עולים לדוכן, ישר, עושים ככה.
תיארת אותו כלהיטען, זה כאילו מחוברים לחשמל ישר.
כן, בדיוק, החשמל נמצא, כן, כבר תחנת כוח נמצאת בעצמה. אז הם עולים, שמים ידיים, השכינה הבאה, מברך, כן, מברכים ישר. וזה הבדל אחד שנמצא ברמב״ם. הבדל שני, שקצת יותר קשה לי להסביר אותו, אבל הוא מחלוק בין הרמב״ם והתוספות, הוא כמה פעמים ביום ברכו ברכת כהנים. אז כאן התוספות בסוטה, בדף למד ח' אומרים במפורש, זה מובא בדפים משורה 179, אומרים במפורש שברכו ברכת כהנים גם אחרי מוסף וגם אחרי תמיד של בן ארבעים. כשהרציונל של תוספות הוא מאוד פשוט. המשנה בתענית לימדה אותנו שמברכים ברכת כהנים בסיומה של כל תפילת יום. כן? למיתו של דבר, כל תפילת יום הייתה אמורה להיות עם ברכת כהנים. סיבה שבמנחה אין ברכת כהנים זה בגלל החשש שהכהנים הם שטויי עין. אבל תפילה אמורה להיגמר עם ברכת כהנים. תוספות אומרים, תפילות כנגד קורבנות, אז גם אחרי כל קורבן, ברכת כהנים. אבל ברמב"ם מפורש לא ככה. ברמב"ם מפורש שבעוד שהוא כותב בפרק י"ד, בשחרית, במוסף, בנעילה, הכהנים נושאים את כפיהם וכו'. כשאני הולך לסוף הפרק, מפורש ברמב״ם, במקדש, מברכים, ברכת כהנים, פעם אחת ביום, אחר תמיד של שחר. זה פעם אחת ביום. ולמיתו של דבר אחת בקורותיו של הרמב״ם, זה מאוד פשוט. יש ברכת כהנים במשנה ותמיד, מתואר רק, מה מותר שם פעמיים בבוקר, אבל זה פעם אחת ביום. טוב, כמו שפעם שברה עיר בצדק, אולי גם היה בן ארבעים, רק זה לא מתואר. אבל הפחת הרמב״ם זה מתואר פעם אחת, יש פעם אחת. שנה ותענית, מביאה ברכת כהנים אחרי כל תפילה, אז זה בגבולין. אבל לפי הרמב״ם יוצא עוד הבדל, שבגבולין יש ברכת כהנים בסיום כל תפילה, אפילו במקדש רק בבוקר, רק פעם אחת ביום. אני אומר את זה בצורה אחרת. זה לא דין בסיום העבודה, שכשהעבודה מסתיימת, מברכים ברכת כהנים. זה דין במקדש שפעם ביום מברכים. לעומת זאת, בגבולין אולי נכון לומר שזה דין בתפילה. כלומר, כשתפילה מסתיימת, היא מסתיימת עם ברכת כהנים. אז הרמב״ם פה מאוד מתוחכם, שצריך לסיים. הרמב״ם, במניין המצוות, הרמב״ם התחמק מהבעיה. כי הוא לא הבדיל בברכת כהנים גבולין מקדש, ופשטו את הדברים ששניהם דורה איתן לפי הרמב״ם. הרמב"ם כותב לברך כהנים את ישראל בכל יום. אבל גם בתפילה, מה המצווה? לעבוד את השם בתפילה בכל יום. אז אם תפילה דאורייתא היא בכל יום, ברכת כהנים בכל יום, כשדרבנן עוברים לתפילות קבע, אז זה גם עשה טרנספורמציה לברכת כהנים. אבל הקרן אורה בסוטה פה למדזיין, זה מובא לכם בדפים מי שרוצה לעיין, קרן אורה הוא אחד מגדולי המאה ה-19, רבי יצחק מקרלין, חי בחצי ראשון של המאה ה-19, הוא מאוד מתקשה לפצח את ההבדל הזה במקדש וגולין, עד כדי כך שהוא מציע, זה בשבילך מתנה, אולי יענה לך לשאלה שלך מקודם, שברכת כהנים המקדש רק היא דאורייתא, או בגבולין זה רבנן. וזה גם על רקע שאלה נוספת, שאני לא אדון בגלל השעה, שהם דנים הרבה אחרונים, אם תפילה דרבנן, אז זה ברכת כהנים, יכול להיות דאורייתא אחרי התפילה. זה כל מיני הסברים, כל מיני תירוצים, עכשיו למשכנות יעקב, אח של הקרן נורא, אחד מתלמידי רב חיים מוולוז'ין, אחד מגדולי הליטא באותו דור, הוא רוצה להוכיח מכאן שתפילה דאורייתא, זה אחד מההוכחות שלו. בשם רב חיים הובא משהו שונה, רב חיים אמר שמכאן מוכח שקיום התפילה היא דאורייתא, כבר שתפילה כמושג ודאי קיים, אבל שחיוב התפילה הוא לא דאורייתא. אתה מה שלא נגיד, הקרן נורא מציע שהכל דרבנן, כל ברכת כהנים בגבולין דרבנן, הוא מאוד מאוד התקשה להבין את זה. ופה אני רק רוצה לסיים בזה, שאולי הדברים שנאמרו קודם על המקום של ברכת כהנים בסוף התפילה, אולי הוא מסביר למה בעצם זה מתאים לכל תפילה. בכל תפילה אתה אומר ברוך אתה, ולכן בסופה, מה הקושי של האדם המודרני, או כל אדם להתפלל? אתה לא יודע מה קורה בצד השני של השפופרת. כאילו, where is it, כן? פרופסור גוסמן, הוא פעם סיפר, שהוא פעם היה בשבתון בקיימברידג', והספרייה שם מלאה בכל מיני, לא שלח כאלה, כל מיני סלמים, אז הוא חיפש מקום להתפלל. ושם, זה לפני הסלולרי. אז היה פון בוס אמיתיים באנגליה, כן, עם הדלתות. אז הוא היה נכנס לפון בוס, היה סוגר את הדלת, מתפלל במנחה, וכדי שבחוץ ישמעו קצת קולות, כי אחרת יפתחו את הדלת, אז הוא אומר בכל רם, אתה קדוש, ושמע קולנו. יום אחד הוא גומר את התפילה, פותח את הדלת, בחוץ עומד יהודי עם כיפה, עם זקן, והיהודי הזה מחייך, אומר לו, תגיד לי, מצד שני של הקו קיבלת איזו תשובה. אבל לא, זה קושי אמיתי של תפילה. רגע, מה קורה בצד השני? כאילו, ברכת כהנים נועד להיות, ותראו מה התשובה שאדם דתי יכול לקבל, שנציגי השם, גם הם יפנו להשם ויבקשו שהוא יברך, אבל כאילו, זה כאילו, הייתי אומר, המצב הקיומי שאדם עומד בתפילה, היא מזמינה איזושהי תגובה, כן? לעומת זאת, במקדש, זה לא כך. במקדש, אני רוצה לחזור לשכינה יותר גלויה. זה לא שבמקדש, אתה מקריב קורבן, טוב, שיברך אותך כדי שיהיה לך איזו תחושה שהוא קיבל. הרי איך הניחוח נמצא שם, כן? כלומר, הענן מתאמר. במקדש זה משהו שונה. פעם ביום, הקדוש ברוך הוא בא ומברך את עמו. ולא שפונים אליו, כלומר, דווקא בגלל העוצמה של לברכת כהנים במקדש, היא גילוי השכינה, אז היא לא צריכה להיות 5 פעמים ביום. מה זאת, הג'סטה של התפילה, התהייה המתמדת, הוא אוהב אותי, לא, היא דווקא זאת שמזמינה יותר ויותר. טוב, אנחנו נסיים כאן, ובפעם הבאה אנחנו בעזרת השם נעבור קצת לעיון בספרי, במדרש ההלכה, נשלח לכם את זה בקובץ, והגמרא בדף למד ח' על המשנה הזאת, היא מביאה מקבילה לספרי. אז נראה את הגמרא בדף למד ח' עמוד א', יחד עם הספרי, כאמור, השיעור בגמרא יתחיל ב-29, ונשתדל לסיים אותו 9:30. בסדר, לילה טוב.